תנו רבנן מצוות נר חנוכה. זה ציטוט מתוך הגמרא, שגמרא מתארת איך צריך לקיים את המצווה של חנוכה. הגמרא מביאה בהמשך הדברים, בית שמאי אומרים איך צריך להדליק נרות חנוכה. יום ראשון מדליק 8 מכאן באילך, מה עושים בימים הבאים? לפי בית שמאי פוחת והולך. הגמרא שם מביאה שמה הסיבה לפי בית שמאי שפוחתים, כמו בפרי החג, כמו קורבנות הפרים שמקריבים בסוכות, שזה הולך באופן שכל יום מקריבים פחות פרים מהיום הקודם, ככה גם בנרות חנוכה אומרים בית שמאי, מדליקים כל יום פחות נרות מהיום הקודם. ובית הלל אומרים, הפוך, יום ראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך, כל יום מוסיפים נר כמו שאנחנו עושים בפועל. הגמרא שמסבירה מה טעמו של בית הלל, כי כיוון שמעלים בקודש, כי בקדושה צריך לעלות, לכן כל יום מוסיפים נר על היום הקודם. שאלת השאלה להבין מה עניין נר חנוכה לפרי החג. מה הקשר בין נרות חנוכה לפרים שמקריבים בסוכות? כי גם לפי בית הלל שחולק על בית שמאי, ואומר שצריך להיות כל יום מוסיף והולך, זה לא כי הוא חולק איתו על העיקרון שבעצם יש קשר בין הפרים של סוכות לחנוכה. הוא גם מסכים שיש קשר. רק טוען בית הלל שיש לי טיעון אחר שמתגבר עליו, שאומר שצריך להיות מעלים בקודש ולא מורידים. אבל אילולא הטיעון של מעלים בקודש, גם בית הלל מסכים עם בית שמאי, שבין פרי החג לבין חנוכה יש קשר. ולכן בית שמאי דעתו שצריך להיות פוחת והולך כפרי החג. נשאלת השאלה, מה עניין נר חנוכה לפרי החג? מה הקשר בין הקרבת הפרים בסוכות לבין המנורה שצריך להדליק בחנוכה? מה הקשר? כדי להבין את זה, אז הוא אומר, נקדים מה שכתוב. יש עוד דבר שצריך להבין. הפסוק אומר, נר מצווה ותורה אור. מה רואים בפסוק הזה? שהמצוות נקראים נר. כי הפסוק אומר שהמצווה נקראת נר, התורה נקראת אור. רואים שהמצווה נקראת נר. וגם, אבל אנחנו רואים שיש עוד משהו שנקרא נר. וגם כתיב, הפסוק אומר, נר השם נשמת אדם. שהנשמה נקראת נר. אז איך משלבים בין השניים, שגם המצווה נקראת נר, וגם הנשמה נקראת נר? כדי להבין את הקשר בין הנשמה לבין המצווה, ששניהם נקראים נר, זאת אומרת, בזוהר מבואר, הזוהר מסביר, שהמצוות נקראים לבושים, אשר הנשמה מתלבשת בהם בגן עדן. הנשמה צריכה את המצוות בגן עדן, כדי שהיא תוכל ליהנות מזיו השכינה, אז בלי המצוות היא לא יכולה ליהנות, אז מה גורם בעצם לנשמה להעיר? המצוות שהיא קיימה, לכן גם המצוות נקראים נר וגם הנשמה נקראת נר. וצריכה הנשמה לקיים תרי"ג מצוות. למה היא צריכה לקיים את כל המצוות? בכדי שיהיה המלבוש בשלימות, שלא יחסר לה בגן עדן לבוש שנותן לה את הכוח לקבל את האור בגן עדן. ואם חסר אחד מהמצוות, אם הוא לא קיים מצווה מסוימת ביותו כאן בעולם, חסר לבושו, אז הנשמה חסר לה לבוש מסוים. לכן מה עושים במקרה שחסר לבוש? צריכה לבוא עוד. הנשמה צריכה לרדת פעם נוספת לקיים המצווה ההיא שחסרה. כי אסור שיחסר לנשמה לבושים, ואם חסר תרד תשוב עד שהיא תשלים, בכדי להשלים המלבוש. אז ככה כתוב בזוהר, שהמצוות הם לבושים. עכשיו צריך להבין את המשמעות הזו. מה זה נקרא לבוש ולמה באמת היא צריכה את הלבוש? מזה נבין יותר טוב למה המצווה והנשמה נקראת נר, ומזה נגיע לפרי החג, כפי שנראה בהמשך. ולבאר עניין הלבוש לנשמה בגן עדן. מה הנשמה צריכה לבוש בגן עדן? מה תפקידו של אותו לבוש? דהנה, בגן עדן הנשמות נהנים מזיו השכינה. הנשמה נמצאת בגן עדן, היא נהנית מהזיו, מהאור, שמאיר מהשכינה בגן עדן. מה זה השכינה שמאיר שם זיו? בעניין הזיו, הוא הערה מאור אינסוף. מאיר הערה מהאינסוף, הנשמה יכולה להשיג וליהנות מאותה הערה. ומתענגים הנשמות בגן עדן, מה העונג שלהם? שמשיגים איזה הערה מהזיו. ובחינת הזיו הוא הערה מאינסוף בלי גבול. זאת אומרת, יש את האינסוף, הזיו הוא מאיר מתוך האינסוף, והנשמה יכולה להשיג איזה הערה מאותו זיו, ומזה היא נהנת. ולכן, כיוון שאנחנו מבינים שהזיו הזה מקורו בעצם מהאינסוף, אף שבכלל יש רק בית בחינות, למרות שבאופן כללי אנחנו מכירים שני בחינות בגן עדן, יש גן עדן עליון, שזה נמצא בעולם הבריאה, יש גן עדן תחתון, שזה נמצא ביצירה, אבל ברור לנו, כיוון שהעונג בגן עדן הוא בא מאין סוף, אז לא ייתכן לומר שיש רק שתי דרגות בגן עדן, כי זה אין סוף. אז ברור שאבל בפרטיות יש השגות בלי גבול. ריבוי האופנים שהנשמות יכולים להשיג את הזיו בגן עדן הוא אין סוף, מכיוון שהוא בא מאין סוף. כמו שנאמר, צדיקים ילכו מחיל אל חיל. הצדיק שנמצא בגן עדן כבר אלפי שנים, כל הזמן יש לו עוד עלייה ועוד עלייה, ומה שהיה לו אתמול אין לו בכלל ערך למה שיהיה לו מחר, כי כל הזמן יש לו הערה נוספת מאין סוף. אשר נשמתם נתעלו בעילוי אחר עילוי, כי אין מספר להשגות אור וזיו. אי אפשר להגביל את הזיו שיש בגן עדן, מכיוון שבא מאין סוף, אשר היא הערה מאור אין סוף. במילא מובן שהנשמות יש להם עליות ועליות עד בלי. עכשיו הוא אומר עוד דבר מעניין. וכל זמן שצריכה נשמה להתעלות בגן עדן, מגן עדן לחברו, כל פעם שהנשמה צריכה לעבור משלב א', שלב ב', לג', לד' וכן הלאה, צריך להיות מקודם בחינת נער דינו. הנשמה עוברת בין שלב אחד לשני, היא עוברת מצב של נער דינו. מה התפקידה של נער דינו? שיבוטלו כל השגות הקודמות. זה לא הפירוש הוא שהעלייה הבאה נשענת על העלייה הקודמת. פה בעולם הזה, כשאדם לומד משהו בכיתה א', אז הוא צריך להשתמש עם הלימוד הזה כשהוא יגיע לכיתה ב'. הוא נשען על הלימוד של כיתה א', ומרחיב את זה יותר בכיתה ב', ועוד יותר בג', ועוד יותר בד'. ועד הרבה, מה שהוא למד בגן, אותיות, עם זה הוא נשאר כל החיים, בלי זה הוא לא יוכל לקרוא שום דבר. אבל זה מדובר בעולם הזה, שהלמידה היא מוגבלת, אז היא בנויה משלבים, ממדרגות, ולאט לאט אתה עולה, ואז אתה צריך, כמו בסולם, אתה לא יכול לעלות לסולם בשליבה השנייה ולומר, אפשר לחתוך את השליבה הראשונה, לא צריך אותה יותר, כי עליתי לשנייה. אם תחתוך את הראשונה, אז ברור שלא תוכל לעלות לשנייה וכן הלאה. אתה תמיד תשאר למטה. אבל כשמדובר באין סוף, אז הדרגה הקודמת היא לא עוזרת במשהו לדרגה הבאה, כי הדרגה הבאה היא אין סוף לעומת הדרגה הקודמת. אז הדרגה הקודמת שהנשמה כבר השיגה, עד הרבה, לא רק שהיא לא תעזור, היא אפילו תפריע. כי קודם היא השיגה איזשהו דרגה מסוימת, עכשיו הולכת להשיג משהו שהוא בעין ארוך, מה יעזור הידיעה הקודמת. לכן כל פעם שהנשמה צריכה לעלות לדרגה הבאה, מה היא עוברת? נער דינור. מה זה נער דינור? לבטל את כל ההשגות הקודמות.
בעולם הזה
צורה בזירה. מה? בעולם הזה יש דוגמה לכך שרב זירה רצה לעבור מסוג אחד לשני, הוא צא מעט עניות לשכוח מהתלמוד הרב. זה כמו, כן, כן, זה מביאים דוגמה כזו בדרך כלל.
והגם נער דינור ליונה, לא?
יש, המושג הזה מופיע בהרבה הקשרים, אבל זה הרעיון. והוא מפרט, כי השגה הקודמת, מה שהנשמה השיגה בשלב הראשון, נגד הכוונה מול, או ביחס, השגה שלמעלה ממנה, אם אני אעריך את הקודם למה שאני אמור לקבל במספר הבא, אין ארוך כלל, אין שום ערך בין הקודם לבא, כי זה אין סוף. והיא בתהילה לגמרי נגדה. אין שום כלום. על ההשגה הקודמת היא כל כך גבוהה, שהקודמת היא פשוט לא נחשבת לכלום. אחרי שההשגות הנעל הוא, מה המטרה של ההשגות של הנשמה בגן עדן? להיות משיג הערה מאור אינסוף ברוך הוא, הרי כל מה שהוא עולה, זה עוד הערה מהאינסוף. אם כן, כל השגה יתרה שמשיג מהאור, כל מה שהוא הצליח להשיג יותר מהאינסוף, השגה שלמטה, מה שהוא כבר השיג, הוא כבר הפך להיות מוגבל. אז מה הערך שלה ביחס להשגה הבאה? בתהילה נגדה, אין לה שום ערך. ולבעבור זה, בגלל הרעיון הזה, יש ביטוי שכתוב בגמרא, שכאשר הנשמות נמצאים בגן עדן ונהנים מזיו השכינה, כתוב שם, כל צדיק נכווה מחופתו של חברו. יש הרבה צדיקים, כל צדיק יש לו את ההשגה שלו. וכל צדיק שרוצה לקבל את החופה, החופה זאת אומרת, את מה שמאיר סביב החבר שלו, הוא לא יכול. עד הרבה, אם הוא מתקרב הוא נכווה, קבל קביעה, למה? היינו, ממה הוא מקבל קביעה? מבחינת השגה חופף על חברו. למה הוא מקבל קביעה? כי ההוא יש לו גילוי מאין סוף באופן אחד. לך יש גילוי מאין סוף באופן אחר. אין בכלל יחס ביניכם. אתה לא יכול לעבור משלך אליו, כמו שאצל הצדיק עצמו, לעבור מהדרגה של אתמול, לדרגה של מחר, הוא חייב גם כן למחוק את הקודם. הוא לא יכול להתקדם איתו. מאחר שאין השגתם אחד, ויש לכל אחד השגה אחרת, אשר נהנה מזיו השכינה מאיר עליו. וזהו, על פי זה נבין מה שאומרים, וקדושים בכל יום יללו חסלה. מי הם הקדושים? קדושים היינו נשמות בגן עדן, נקראו קדושים. מה קורה עם הנשמות בגן עדן? יעללוך. מעללים את הקדוש ברוך הוא, הם נהנים, הם משבחים על מה שהם משיגים. סלע. מה זה סלע? כל מקום שנאמר סלע, אחד משלושת הביטויים, נצח, סלע ועד, מה זה אומר? בלי גבול. מכיוון שהנשמות אשר תמיד מתחדשים השגתם מאור אינסוף, אשר היא בלי גבול, כיוון שההשגות שלהם הם בלתי מוגבלים, אז אומרים, הם מעללים ומעללים, סלע עד אינסוף. אז אברהם אבינו שנמצא בגן עדן כבר אלפי שנה, כל יום זה התעלות אינסופית הרבה יותר מאשר הקודם וכן הלאה. וכן אמרו רזל, פי זה נבין גם כן, שחזל מספרים על אחר, על אלישע בן אבויה, שהענישו אותו בתחילה, ואפילו לא רצו להכניס אותו לגיהינום. אפילו לגיהינום לא רצו להכניס אותו. זה היה עונש שלו. אז כתוב שהחברים התפללו ואמרו, מוטב דלידייני, עדיף שכן יכניסו, התפללו, שיכניס אותו לגיהינום. וידונו אותו, וינקו אותו, והכל שווה בשביל מה? וליטי לאלמה דעתי, כדי שהוא יזכה להיכנס לגן עדן לתחתון. כי העונג של האין סוף בגן עדן הוא כל כך גדול, ששווה לעבור את כל הניקיון הקודם כדי להגיע לזה. כי כדאי כל הדינים, כתוב כאין כדאי, אבל למטה יש תיקון, צריך כתוב כדאי. כי כדאי כל הדינים, כדאי, זאת אומרת, שווה לעבור את כל הדינים, בשביל מה? נגד תענוג השגתו הנועל, כדי ליהנות מההשגה הגדולה שהולך להיות בגן עדן. אף שבגן עדן התחתון אין ארוך כלל, למרות שגן עדן התחתון, לעומת גן עדן העליון, אמרנו, כל דרגה נמוכה לגבי העליונה, אין ארוך, אבל כדי להגיע לגן עדן התחתון, שווה לעבור הכל. אותו דבר, וכן גן עדן תחתון נגד גן עדן עליון, כל דרגה מול הדרגה הבאה, עד דרום המעלות, הכל אין ארוך. כי התענוגים שנמשכו מאור אינסוף, מקור כל התענוגים, הם בלי גבול. כדי להמחיש לנו מעט, מה זה נקרא שיש בלי גבול תענוגים באינסוף, אז אומר, אני אקח דוגמה קטנה. כמו שרואים בחוש, אפשר לראות בצורה מוחשית. אף מה שנפל בשבירת הכלים, הרי כל המושג של תענוגים שיש בעולם, הכל מקורו מהתענוגים שיש בגן עדן. רק כמובן, בגן עדן הם תענוגים באלוקות, ופה בעולם כל התענוגים, זה נקרא, הם נפלו בשבירה. אז הם נהיו תענוגים בתאוות העולם. אבל נתחיל לעשות רשימה מסוגי התענוגים שיש בעולם. והסוגים השונים ממה שזה מתענג וזה מתענג, וכמה סוגי תענוגים יש בעולם? הרי תענוגים גשמיים הוא גם כן אין שיעור. כי יש כמה מיני תענוגים כידוע, לאין מספר, כל מיני סוגים, תענוגים במוזיקה, מוזיקה כזו, מוזיקה כזו, באוכל, בראייה ובשמיעה כזו, אין ספור תענוגים יש. זה הכל תענוגים שנפלו בשבירה מהתענוגים האמתיים שלמעלה. אז מזה נבין, אם כן, אם התענוגים שנפלו פה בעולם יש כל כך הרבה, על אחת כמה וכמה שורש ומקור לזה, ומה המקור של כל התענוגים? זה התענוג הרוחני, אף מגן עדן התחתון הוא בלי גבול מאינסוף. על אחת כמה וכמה עליון וכן הלאה. ולבעבור זה, כל זה זה הקדמה למה ששאלנו, למה לשמה צריכה בגן עדן לבושים? מה היא לא יכולה להסתדר בלי לבושים? אז קודם כל הערכנו להסביר, שיהיה לנו קצת תפיסה, מה זה גן עדן? גן עדן זה עונג בלתי מוגבל של הנשמות. אז אם הגן עדן הוא בלתי מוגבל, עכשיו אנחנו מתחילים לתפוס, שכדי להיכנס וליהנות מהאינסוף צריך כלים. כמו בגשמיות, אם אתה רוצה ליהנות משמיעה של משהו, אתה צריך אוזניות, אתה צריך אוזניים, אחרת לא תוכל לשמוע. אתה רואה מישהו אחר נהנה, אבל אתה לא קולט, אז אתה לא יודע על מה מדובר. זאת אומרת, כל תענוג מחייב איזשהו לבוש שיסייע בעבורך לקנות את התענוג. ולבעבור זה הנשמה שהיא בחינת בעל גבול. נשמה היא מוגבלת. כמה שהנשמה היא גבוהה, יש לה את הגבול שלה. אי אפשר לה להשיג גילוי הזיו שהוא מהות אלוקות. אז הנשמה שהיא מוגבלת לא יכולה להשיג אין סוף. כי גבול לא יכול לקנות בלי גבול. כי אם, מה הדרך היחידה שהנשמה כן תוכל ליהנות? על ידי לבוש. היא חייבת את הלבוש. מה זה הלבוש? שהוא בחינת מסך. הלבוש זה כמו ויסות, שזה מגביל מעט את האין סוף בהתאם לכלים של הנשמה, ועל ידי אותו לבוש ומסך יכולה לקבל האור והזיו. כמו שמבואר בעץ חיים, כתוב בספרי הקבלה, שיש בחינת מסך ופרגוד. כמו הפרגוד שנותן לנו וילון, שמאפשר לנו שאור השמש ייכנס לתוך הבית ונהנה ממנו ולא נסתמבר מהעוצמה. כמו דרך משל אור גדול, שאין יכולים להביט בו. היא שמש מהירה בכל עוצמתה, אתה לא יכול להסתכל עליה. מחמת רוב בהירותו, הוא כל כך בהיר, הוא כל כך מהיר, אתה לא מסוגל ליהנות ולהסתכל. כשיש קצת מסך, מבדיל, אם אתה שם איזשהו ויסות מסוים, אז יכולים לקבל את האור. מה קרה, מה המסך עשה? אחר שנתעלם ההערה קצת על די מסך, ברגע שהמסך קצת צמצם את ההערה, אנחנו יכולים ליהנות מזה. וכמו דבר חוכמה ושכל גדול, אין יכולים להסביר לפני קטן בחוכמה. תיקח רעיון שכלי מאוד עמוק, תיקח ילד קטן, שלא מצליח להבין נוסחאות מאוד מופשטים. אז מה עושים? צריך לתת לו זה בלבוש. מה זה הלבוש של החוכמה? כי מלדי לבוש ומשל, תן לו משל, תן לו המחשה, ואז הוא יבין, על פי זה אתה נמשל, אז מבין הדבר. כמו כן, אותו הדבר נבין לגבי המצוות, שהמצוות הן בעצם הלבושים, כמו כן נקראים מצוות לבושים, שהמצוות בעצם שהן גם כן בחינת משל, הן כמו משל שמסביר לנשמה את האין סוף שהיא תקבל ביותה בגן עדן.